שלום, ערב טוב. אנחנו עם עוד תוכנית בערוץ WeAct, בתוכנית הצינוק, וכבר בדרך לכאן הרבה מאוד אנשים היו מסוקרנים. מי זה נון? מה הסיפור? אנשים כבר סקרנים לדעת, ובאמת הסיפור של נון בכל מקרה ריתק אותי מכמה היבטים. אז אני רוצה לצרף את נון, שעוד מעט אתם תדעו מי הוא ואת הסיפור שלו וכל מה שאירה וגם ממשיך לקרות בחייו של נון. שלום.
היי.
היי, מה נשמע?
נכון לכרגע בסדר, אני עכשיו הולך לפי דקות. יש
אוקיי.
דקות שככה, יש דקות שככה.
אני מבינה. אז אולי אני אספר בקצרה ואתה תמשיך, אוקיי?
בסדר גמור.
טוב, אז קודם כל, מי שאינו מכיר, זה בעצם יזומה שלי, זה לא גולת הכותרת, אבל זה גם איזשהו סוג של טיזר. בעצם ניב עמית, נכון?
נכון.
נולדת בישראל?
קיבוץ גבעת ברנר.
אוקיי, ואתה גם במקרה אחיינו של אחיין שני, זה נקרא, של הגיבור יוסף טרומפלדור.
כן.
נכון. אז אנחנו ניגע גם כן קצת בזה ברשותך, אבל הכל בסדר? אוקיי. אנחנו ניגע גם בזה קצת ברשותך, ולפני כן אני ככה אקצר ואומר ש... אתה כמו כל אדם אחר, מי הסכים לקחת את הזריקות ומי לא, אבל הרבה מאוד אנשים בהתחלה, כמה מיליונים טובים, אמרו, אוקיי, יש מחלה, המציאו חיסון, ניקח את החיסון. קיבלת חיסון ראשון, לא תיארת לי שלא הרגשת כלום, אפילו את הזריקה של המחט לא הרגשת. אפילו כאבים ביד שאנשים תיארו שהיה להם יום יומיים, לא הרגשת?
שום דבר, ממש שום דבר.
כנל שני?
גם השני אותו כנל.
יפה, ואז בעצם עברו להם, לא יודעת מה, אולי איזה חצי שנה או כמה חודשים מהחיסון השני, ואמרנו שזה היה לקראת סוף אוגוסט, נכון?
זה היה... כן, באזור של סוף אוגוסט, כן.
אז כן. בוא תספר לנו מה קרה.
אז התחילו בעצם ללחוץ יותר בצורה אגרסיבית, ללכת לעשות את החיסון השלישי. אני יוצא לי מדי פעם לעלות לירושלים לכנסת, אז בכלל זה הפך לעיקרון, כי הם לא נותנים שם להיכנס, לא תו ירוק ולא שום דבר, אני חייב שיהיה לי את החיסונים. אז הלכתי לעשות את החיסון השלישי, כמו ילד טוב, קצת באיחור דרך אגב, לתאריך התפוגה לפי מה שהם קובעים, אבל הלכתי כמו ילד טוב לעשות את החיסון השלישי. אני זוכר טוב שזה היה לקראת זה שהייתי צריך להגיע לכנסת לאחת הישיבות. זהו, ומשם התחיל הבלגן.
אתה רוצה לספר לנו מה קרה?
מה קרה? זה התחיל, הבלגן התחיל עוד בשלב החיסון עצמו, האחות שעשתה לי את החיסון, כמו שכל האחיות שעושות את זה, ראינה אותי לוודא שאני זה אני, ושאין מחלות רקע וכו' וכו' וכו'. דיברנו, היא מכירה אותי, זה אחות שמכירה אותי הרבה שנים בסניף בקופת חולים, ובאיזשהו שלב היא אומרת לי, לא, אני לא עושה לך את החיסון עכשיו, לך לרופאה שלך, לרופאת המשפחה, שהיא תיתן לי אישור לתת לך חיסון.
זה בעצם לא אחות במרכז החיסונים, כי יש אנשים שפשוט הגיעו לכל מיני מרכזי חיסונים.
כן, לא, לא, זה אחות קופת חולים שמכירה אותי כבר הרבה שנים, כולל את התיק הרפואי שלי וכו'. אני מגיע אליה מדי פעם במסגרת הטיפולים השוטפים שלי. תדעת, 10,000 קילומטר, צריך להחליף פילטרים וכו', אז אני מגיע אליה. והיא אומרת לי, לא, אני לא עושה לך את החיסון, לך מה עוד שאצלי גם דובר באותו זמן בשני חיסונים, גם בחיסון שפעת וגם בחיסון הקורונה, השלישי. היא אומרת לי, לך לרופאת המשפחה, אני רוצה שהיא תיתן לי אישור לחסן אותך. שאלתי אותה, מה, כאילו, מה לא בסדר? אז היא אמרה לי, תשמע, מחלות רקע, שני חיסונים ביחד, מורכב קצת, אני רוצה להיות בטוחה, אני רוצה ללכת על בטוח, לך לרופאה. בסדר, אני ילד טוב, אני דווקא, עם קופת חולים יש לי מערכת יחסים מאוד טובה, הלכתי לרופאה אחרי כמה ימים, אתם יודעים, צריך לקבוע תור וזה, זה לא לדפוק בדלת כמו שהיו עושים פעם. הלכתי לרופאה, והיא באמת שלחה אותי לבדיקות דם, דם וסליחה, דם ושתן, אני חושב שזה היה. שלחה אותי לבדוק, בדקתי, אחרי יומיים היה את התשובה, היא בדקה, הסתכלה, היא אמרה, הכל בסדר, אין שום בעיה, אתה יכול ללכת לעשות את החיסון השלישי. כמו ילד טוב, באתי פעם נוספת ועשיתי את שני החיסונים. אחד בכל צד. שאני אצא בצורה מאוזנת מהקופת חולים. זהו, וכי הגעתי הביתה, בדרך כבר אני הרגשתי שמשהו לא בסדר. משהו לא בסדר. חשבתי אולי בגלל שזה שני חיסונים, אולי בגלל ש... כי היה לי רקע טוב, זאת אומרת, שני החיסונים הראשונים עברו הכי טוב שיכול להיות. הגעתי הביתה, התחלתי להרגיש לא טוב, אבל מה זה להרגיש לא טוב? אני לא זוכר, אני בעיקרון בן אדם די בריא. חוץ מהדברים שהגיל מביא איתו וכולי, אני גם בגילי אני נחשב לבן אדם מאוד בריא יחסית. התחלתי לחשוש, מה קורה פה? מה הולך פה? מה הסיפור? זה התחיל קודם כל בחולשה, אבל מצב חולשה כזה, אני לא ידעתי בכלל שקיים מצב כזה, זאת אומרת, כאילו, כמו בלון מרוקן מהאוויר, לא כוח לקום מהכיסא, מהמיטה, לזוז, ללכת לשירותים, ללכת לעשות לי כוס קפה, כלום, לא יכולתי לעשות כלום, ממש. ולאט לאט התחילו רעידות בכל הגוף, וגלי חום וקור, אבל קיצוניים, לא... ביום יום יש לנו את זה, הטמפרטורה מתחלפת מדי פעם. עכשיו למשל אני קופה בגלל החזאי של ערוץ 13, ובחילות, וכאבי ראש, ומה לא היה שם, צלצולים באוזניים, הראייה התערפלה, עיבוד, כל פעם שהייתי קם, היה אוטומטית בא עם זה גם עיבוד של שיווי המשקל, ולא פעם זה הסתיים בנפילה, למזלי הטוב, זה... הנפילות האלה הסתיימו ב... על, כאילו על משטח רך, אז לא היו שם נזקים. אז אמרתי לעצמי, אני יודע, אולי תכף אחרי זה, אולי בגלל שזה שני החיסונים ביחד, תן לזה זמן, כאילו אולי מחר מחרתיים זה יעבור, הכל יהיה בסדר. שום דבר, חבר'ה, עברו חודשיים מאז וזה עדיין פה. זה עדיין פה, אמנם כבר לא... לא בעוצמה ולא...
זה יותר מחודשיים.
זה כבר יותר מחודשיים, כן, כן, נכון, נכון.
הרבה יותר. אבל
אני מנסה להישאר צעיר.
תעשה לך הנחה בחודשים, אה? על כל 4 חודשים שעוברים, אתה אומר עברו חודשיים. אהבתי.
את יודעת, בגיש לי כבר מתחילים להקפיד על הדברים האלה.
אוקיי.
זה לא עובר, זאת אומרת, לשמחתי הרבה, זה כבר לא כל הזמן, כמו שזה היה בחודש חודשיים הראשונים. בחודש חודשיים הראשונים זה היה כל הזמן, בלי הפסקות. עכשיו זה יום כן, יום לא בערך, פחות או יותר, יומיים כן, יומיים לא. זה בא ונעלם, ובא ונעלם מדי פעם. כרגע למשל, אני מדבר איתכם, אז אני מרגיש בסדר, כאילו לא קרה שום דבר, הכל בסדר. התפללו שאני לא אתעלף לכם באמצע השידור.
וואו.
זה קורה גם כן.
וואו, זה מטורף.
כן, הבוקר למשל הייתי בבית חולים שיבא, זה נושא שנדבר עליו קצת אחר כך.
אז זהו, בדיוק, לא נקדים את המאוחר, אז אוקיי.
אבל ממש התעלפתי שם. ממש שם.
היום גם התעלפת?
כן, הבוקר ישבתי שם בהמתנה עד שהרופאה שלי שם תתפנה, ובאיזשהו שלב אני מוצא את עצמי שרוע שם על הרצפה.
וואו.
כולם כמובן נבהלו וברצו ומה ומי, אמרתי להם, אל תדאגו, זה סתם, זה קורונה, זה לא רציני.
לא עוד יותר רצו.
כן, היו עוד יותר לחוצים.
אם תגיד להם, אתה נפגעת ברצונים, אין בעיה, רק לא קורונה.
היום לא רק על להקפיץ אנשים.
כן, ממש. תתה של אדם, וזהו.
בדיוק.
אפצ'י.
בדיוק.
תשאיר את השפן הקטן של פייזר, וכולם
כל הבנות
עפים לשמיים.
כל הבנות האלה שמתלוננות, שמציקים להם וכולי, תתעדשו. פשוט תתעדשו, עכשיו זה נורא קל.
עכשיו אני רוצה לעשות רגע rewind, בסדר? Okay. אני רוצה רגע להגיע לחלק, עוד מעט נדבר על, על עוד פגיעות ועל עוד דברים, וגם על עוד דברים שהתגלו לך ומתגלים לך תוך כדי תנועה, ואתה נכנס עוד ועוד ומגלה עוד כמה דברים, לא שאתה היית בצד התמים לחלוטין, אבל את החיסון הזה, כן? אתה הלכת וקיבלת, ולא היה לך איזה שהם חששות מיוחדים, אוקיי?
לגמרי לא. אני לא היה לי חששות, אני די מאמין ברפואה. מבחינתי האישית, הרפואה הוכיחה את עצמה מצוין לאורך כל שנות חיי. לפני קצת יותר מחצי שנה עברתי ניתוח גב שממש הציל לי את החיים. אני, יש לי רק מילים טובות להגיד על הרפואה, ובמיוחד על קופת חולים מאוחדת.
יפה, הם יאהבו את הרעיון הזה, כן. אני אשלח להם את הרעיון הזה.
כן, לא, האמת
דיברתי שבאמת... דיברתי לא מזמן עם הדוברת שלהם, אני אשלח לה את זה,
תשמעי, את הקטע באמת, הזה. באמת, בעניין הזה אני מסתכל על חברים מסביב, ואני
טוב,
אומר...
טוב, לא רק... עושים פרסומת, לא עושים פרסומת. עכשיו רגע,
אוקיי.
בשנייה. אני רוצה בעצם, כאילו... בשיחה שהייתה לנו, ראיתי הרבה מאוד דברים במקרה שלך. הרבה מאוד דברים, ואני חושבת שגם הרבה מאוד אנשים יכולים להתחבר למה שאתה עברת, כי זה פחות או יותר מסלולם של כמה וכמה אנשים, ויש כאלו שגם בכלל, עד לרגע זה, לא נפגעו בכלל מהחיסון. לעומת זו, שנפתח העולם של הבן אדם שנפגע מהחיסון, זה כאילו כמו שנשים בהיריון פתאום רואות את האנשים בהיריון, או אם אתה רוצה לקנות אוטו מסוים, אז פתאום רק אותו אתה רואה על הכביש.
Okay.
וקורה פה איזשהו משהו מאוד מעניין, שאם אנשים לא נפגעים מהחיסון, קשה להם לראות או להגיע למקום הזה שעוד אנשים נפגעו מהחיסון, כאילו האזור הזה לא מופנם לגמרי. זה נשמע כמו איזה קול של אונייה רחוקה, שמישהו אומר, נפגעו מחיסון, זה כזה... כאילו, לא, אם הוא לא נפגע, משהו שם לא מגיע להפנמה. והחלק...
הדוגמה הכי טובה זה אחותי, שיש לה מצד אחד אותי, מצד שני את בעלה, שנינו עם אותו סיפור, אבל בדיוק אותו סיפור, כאילו שאנחנו אחים תאומים.
עכשיו, הוספת לי את אחותך, למה דיברת על הגיסך או משהו, גם יש שם משהו.
הבעל של אחותי ואני, עם אותם תופעות בדיוק, אין לנו שום גנים משותפים, אין לנו, יש הפרש בגיל, יש כאילו המון, אנחנו לא מאותו עולם, אנחנו אמנם חברים מאוד טובים הרבה מאוד שנים, אבל...
יש לכם את רק את אותה, האימא שלך היא החמה שלו, אבל בסדר.
כן, זה בערך החיבור בינינו.
כן.
ואנחנו סובלים בדיוק מאותם דברים, בדיוק אבל מאותם דברים, אנחנו כל פעם מדברים וכל פעם כאילו תופסים את הראש, מה גם לך יש? מה גם לך יש? אחותי יושבת באמצע בין שנינו, ולא מבינה על מה אנחנו מדברים. היא חושבת שאנחנו סתם מתחלים, או שיש לנו איזה דיכאון, או... מצא לזה
כבר את כל ההסברים. זה קטע ממש מעניין, ולכן אני רוצה רגע לדבר על הקטע הזה, כי כשאני שאלתי אותך, רגע, סליחה, משהו הופעל לי פה בטעות, כשאני שאלתי אותך, איך זה שאתה לא עד ל... כי... אנחנו כאילו חיים בסוג של עולם אחר, כי אני כל, בהרבה מאוד מהשעות היום, שומעת ומגיע אליי כמויות מטורפות, גם של נפגעים, ולצערנו לא מעט נפטרים, ואנשים גם מאוד מאוד צעירים שנפטרים, אנשים שלא היו נפטרים מקורונה, זה פשוט מטורף לראות את המקרים האלו. אני שאלתי אותך, והתשובה שלך הייתה מעניינת, ששאלתי אותך, מה, אתה לא, עד לאותו רגע לא חששת, לא שמעת, כי תדע לך, שיש גם אנשים שפשוט בקרבה שלהם אנשים נפגעו, אז הם לא הלכו לקחת עוד חיסונים, כי הם למשל ראו מישהו שאחרי חיסון שני או שלישי נפגע או בראשון, ואז הם הבינו, אופס, יש פה סיכון, או, אתה יודע, נפתח להם העיניים ככה תוך כדי, וכל אחד כנראה, כל אחד עם הסיפור שלו, והאיכות של הסיפור שלו, ואז אתה נתת לי תשובה מעניינת, אתה אמרת לי, כן, לכל תרופה או חיסון, יהיה איזה שהן פגיעות, אז זאת אומרת, שעל זה זה יושב באיזשהו מקום, כי אנחנו לא מדברים על איזושהי פגיעה נדירה, אנחנו מדברים פה על מסות של אנשים שנפגעים מהחיסון, ולא רק זה, שכל אחד מכיר איזה שניים, שלושה, שהם נפגעו וסובלים מאותם תופעות פחות או יותר. זאת אומרת, יש כמה...
הלוגיקה מאוד מאוד פשוטה בדברים האלו. רפואה זה לא מדע מדויק. אני בא מעולם המדעים המדויקים, אני יודע בקלות להבחין בינם לבין המדעים הלא מדויקים, ורפואה היא לחלוטין אחד מהם. הם באמת עושים דברים מדהימים, ניסים ונפלאות, ואני כל כובע אפשרי מוכן להוריד בפני מדע הרפואה, איפה שהוא נמצא בכלל היום, זה מדהים לראות. אבל מצד שני, כמו בכל דבר אחר, ברגע שדברים קורים בפעם הראשונה, שפעם ראשונה נתקלים בהם, ברור שתקרנה טעויות לאורך הדרך. אני קורא לזה טעויות, זה לא נעשה בכוונה, זה אפילו לא נעשה בחוסר זהירות, כי תהליך המצאת תרופה הוא תהליך מאוד מאוד מורכב, ארוך, וכולל הרבה מאוד ניסיונות ובדיקות וכו'. אפילו במקרה של הקורונה, שהתרופה, החיסון פותח יחסית במהירות C לעומת מה שקרה בעבר.
אגב, אז לכן צריך שיהיה ביקורת מאוד קפדנית, אבל אתה יודע מה קורה? אבל אתה יודע, כן, אבל זה לא קורה, ה-FDA זה בסך הכל אישור חירום. אתה יודע מה קורה הלכה למעשה? הלכה למעשה, יש טונות של אנשים שנפגעו מהחיסון, והפגיעה שלהם מוכחשת.
הפגיעה
מוכחשת.
אני גם רואה את זה בחלקת אלוהים הקטנה שלי, הרופאה הפרטית שלי, רופאת המשפחה שלי בקופת חולים, שאני אגב מאוד אוהב אותה, היא מאוד מקצוענית, היא עושה עבודה נפלאה איתי מבחינת לשמור לי על הבריאות, באמת, 3 פעמים להוריד את הכובע בפניה, אבל היא, כל פעם שאני בא ואני מנסה להגיד לה, תקשיבי, אולי כדאי שנבדוק לכיוון של הקורונה, לכיוון של החיסונים, היא לא מוכנה לשמוע מזה בכלל, לא מוכחש.
אתה תיארת לי היום את החוסר נכונות שלה לשמוע אפילו בצורה הרבה יותר,
היא
לא מוכנה, זה כאילו בזה לא נוגעים, סגור.
היא תמיד כשאני בא אליה בכל עניין ודבר שאני מגיע אליה, אנחנו תמיד מדברים, כי אני בן אדם סקרן ואני אוהב לדעת, אז אני כל דבר שקורה אני מדבר איתה ושואל אותה ומתייעץ איתה ומספר לה מה שמעתי ומה ראיתי. בקיצור, אנחנו מדברים הרבה על כל דבר. אני לא מאלה שבאים על עיוור לרופא ומה שהרופא אומר זה תורת משה מסיני. אני אוהב לדעת ושתסביר לי ושתגיד לי למה, וכשבא נניח בדיקת דם, מי מכם פעם ניסה לקרוא בדיקת דם? אני לאחרונה עשיתי את זה יותר מדי פעמים.
אז אתה מעלה לי להנחתה, כן? אני מבינה את העניין הזה עם הרופאה האישה פתוחה ותמיד היא דנה איתך.
אישה נפלאה, באמת.
הבנתי.
אני מאחל לכל העולם רופאה כזה.
אבל בעניין הזה קורה איזה משהו לאנשים שהאמירה חיסונים בטוחים ויעילים היא אמירה שמחזקים אותה, זה לא שהמקרה או המציאות מחזקת אותה, אלא החיזוק הוא לאמירה עצמה, ולא משנה מה קורה מסביב. החיזוק, ופה זה סוג של איפנות.
החיזוק שהם מקבלים, אותם אלה שנוקטים בעמדה הזאת, זה פשוט אינדוס תודעה, אין כאן שום הסבר אחר. מישהו עשה להם שטיפות מוח, ואמר להם, לא ייתכן, כל מה שאתם שומעים, תלונות וזה, זה לא מהקורונה.
יש שם משהו.
מהכלב של השכן.
משהו כזה. אז אוקיי, אז אתה בעצם במהלך הזמן הזה, אני חייבת לספר, רץ מבדיקה לבדיקה.
אני חושב שאני בחצי שנה האחרונה עשיתי יותר בדיקות ממה שעשיתי כל החיים שלי.
מה זה אומר גם, כן? אני רוצה שנדגיש רגע את העניין הזה, כי זה מה שאני שומעת על רבים מנפגעי החיסון, ויש רבים, יש נפגעים רבים. מה זה אומר על איזה עומס זה עושה על המערכת?
וואו.
ועוד מעט, עוד מעט, עוד מעט אנחנו גם ניגע בעוד איזושהי נקודה, אבל בינתיים, אני רוצה בינתיים לשים, תדבר בבקשה, ובזמן שאני שם את הסרטון שככה, סתם ככה, דברים ששלחת לי ושאלת אותי, את רוצה עוד? אמרתי, לא, זה מספיק ויש לך עוד. ותספר לנו, איזה בדיקות עשית? תספר לנו רגע איזה בדיקות עשית.
עשיתי המון בדיקות דם, אני כבר לא זוכר כמה, פעם אחרונה ספרתי זה היה נדמה לי 5 בדיקות דם, עשיתי איזה 3 או 4 או 5 אולטרסאונדים, עשיתי סיטי בעיקר, זאת אומרת כאילו עשיתי החשוב מביניהם, זה היה עשיתי מוח, חשדו שזה אולי יש לי איזושהי בעיה במוח בכלל. עשיתי MRI אחד, עשיתי... וואה, אני כבר לא, אני כבר לא, בואי, הנה, את רוצה שנייה. רואים את זה ב... כן, רואים את זה. אתם רואים? קלסר שלם מלא בבדיקות.
תשים לנו עוד, כי לא ראו את זה טוב.
קלסר שלם.
הבנתי, אתה מסובב עם קלסר. אוקיי.
כן, אני בן אדם כזה יהיה כמסודר, אז אצלי... מאחר ותמיד את מגיעה לעוד רופא, והוא מתחיל לשאול אותך בשאלות, ומה היה פה ומה היה שם, אצלי הכל מתועד, אני אומר לו, תפתח את הקלסר, תראה את כל מה שעברתי. קלסר מלא, יש פה, כמה, 20 חוציצים בערך? מלאים, מלאים. בדיקה כזאת, ובדיקה כזאת, ובדיקה כזאת, עכשיו יותר גרוע מזה גם, בדיקה מובילה לעוד בדיקה. זאת אומרת, מגלים משהו בבדיקה אחת, שולחים אותך לעשות עוד בדיקה.
יפה, ומה גילו לך?
מה לא גילו לי? גילו לי דברים שבכלל לא ידעתי על קיומם, בין השאר גילו למשל שחסר לי ברזל. תמיד הייתי אוכל מסמרים ולא הבנתי למה. גילו שחסר לי, אבל בצורה קריטית, לא סתם חסר ברזל.
אז תדע לך שחוסר ברזל זה אחד מהתופעות שחוזרות על עצמן, פתאום ירידה דרסטית בברזל, אני יכולה להגיד לך שגם אפילו אבא שלי הזדקק לאירועים של ברזל, ושמעתי על לא מעט אנשים שממש גם צעירים, אני ראיינתי גם בחורות צעירות, פשוט חוסרים מטורפים בברזל. אבל אני רוצה שתספר לנו, אנחנו לא אומרים שזה קשור, אבל אני כן רוצה לשקף את זה, כי זה גם משהו שלאחרונה, הרבה מאוד אנשים לאחר החיסון מגלים גידולים. אתה רוצה לספר לנו מה...
כאילו, הדבר הגרוע ביותר שגילו בכל 1,000,001 בדיקות האלה שעשיתי, גילו לי פה, גילו גידול, על יד בלוטת המגן, אתם רואים?
כן.
גילו לי גידול... כנראה, עוד לא סגור סופית, הבוקר אני הבאתי את הביופסיות לבית חולים שיבא שיעשו על זה בדיקה חוזרת, כנראה לא ממהיר, אבל יש איזשהו חוסר תאום בין מה שכתב הפתולוג שעשה את הניתוח הראשון, לבין מה שמראים באולטרסאונד, אז סרקו את זה גם באולטרסאונד, אז יש איזשהו חוסר התאמה בין הבדיקות, בקיצור, גילו גידול, לא קטן, די גדול, וזהו, וכנראה במהלך החודשיים שלושה, הוא קיבל מה שנקרא ציון 5, יש להם דירוג מ-1 עד 10 שמראה את חומרת הגידול הזה, זאת אומרת, ככל שאתה עולה במספר ככה, יש סיכוי יותר גדול שינתחו ויוציאו את זה, אז אני עומד על ציון 5 עם הגידול הזה, מה שבחיים לא ידעתי בכלל שיש לי אפילו.
אז תראה, אני רוצה להגיד לך
אגב,
משהו...
אגב, אני מסתכל על המקום הזה לפחות פעם ביום כשאני מתגלח. זה היה הפתעה, אפשר להגיד בשקט מזעזעת, כאילו אני מתייחס לעצמי בתור אחד האנשים הכי בריאים בעולם.
אז תראה, אני יכולה להסביר את זה מצד אחד ולהגיד, אוקיי, אנשים שנפגעו מהחיסון, הם פתאום הולכים לעשות הרבה בדיקות, מגלים להם גידולים, אפשר להגיד כן. שככה, נכון?
נכון. זה מה שהרופאה שלי אומרת.
יפה. ודוקטור ונסה קרוגר, שאתה לא מכיר אותה, אני חושבת ששלחתי לך, אני לא יודעת אם הסתכלת על זה, אבל דוקטור ונסה קרוגר, עוד בינואר 2021, אמרה, היה חקירה, יש משהו שנקרא חקירה אזרחית בגרמניה, שמורכבת מעורכי דין ורופאים. דוקטור ונסה קרוגר היא אחת המומחיות לטיפול הזה, שהוא נקרא טיפול גנטי ב-mRNA, זה טיפול במקור שמטפלים בו במחלת הסרטן. הטיפול הזה מכוון בעצם להרוס תאי סרטן. כשהם דיברו במהלך החקירה הזאת, כל אותם רופאים וגם עורכי דין, אז היא פשוט הסבירה, היא ועוד אנשים שם, הסבירו איך בעצם הטיפול הגנטי הזה יכול לעורר סרטן. אוקיי? ואז כאילו זה ממש ככה, יש לי את כל ה... יש לי גם תוכניות שעשיתי על זה, לא פעם, יש לי לפחות איזה 3-4 תוכניות שאני חוזרת עוד פעם על החומר הזה עם החקירה האזרחית הגרמנית, זה זום של 4 שעות שאפשר ללמוד ממנו כל כך הרבה, ומה שמדהים שכל מה שהם חזו שיקרה קורה, פגיעה במטוכונדריה, אנשים מתלוננים על עייפות קשה מאוד, עוררות של מחלות אוטואימיוניות, עוררות של מחלות סרטן, שיהיה פה הרבה מחלות סרטן. אז אני אומרת, אוקיי, אפשר להסביר את זה ככה, שאוקיי, האנשים האלו הולכים ועושים הרבה בדיקות, אז מגלים. מצד שני, יש פה אנשים שמומחים 20 שנה, אוקיי, הדוקטור ונסה קרוגר היא מומחית לעניין הזה במשך 20 שנה, והיא כבר דיברה על זה ש... זה מה שעלול לקרות. אז אנחנו פה לא תוכנית של מדע, אני רק אומרת ומספרת וחולקת מהדברים שאנחנו לא אנשי מקצוע, אבל רואים ושומעים, ואנחנו מנסים להבין פה את התמונה. עכשיו, אתה מספר לי על גיסך, והסיפורים שאתה מספר לי, אני שומעת אותם כאילו כל פעם רק מתחלף הקול והפנים והגיל. ואני רואה את זה בגילים צעירים, אני רואה את זה אצל אנשים בריאים, אני רואה את זה אצל אנשים חולים, אני רואה את זה אצל אנשים מבוגרים בריאים, מבוגרים חולים, וכל פעם זה חוזר על עצמו, שמספרים על הפגיעות האלו. היה לך גם בעיה עם הלב?
לא.
עם הלב לא היה, נכון? לא היה דלקת או משהו. מספר לי כאילו על גיסך, מה עם גיסך?
לא, מהבדיקות שעשו לי עד היום, בלב לא מצאו שום בעיה ספציפית. כן גילו שהדופק אצלי עלה, הוא כאילו מהיר יותר ממה שהיה ברגיל. יש לי עלו, עכשיו מה אמרת לך, הרופאה הזאת היא מצוינת, היא כל הזמן בודקת אותי ומתעדת הכל. אז יש לי, הדופק שלי קצת עלה, לחץ דם שלי קצת עלה, אבל קצת, לא, זאת אומרת, זה משהו שאפשר לשייך את זה לגיל בכלל, לא, ללא שום קשר לדברים אחרים.
כן. אספר לנו על הגיל תשמע, שלך.
בואי, אבל בואי נחזור רגע חזרה שני משפטים אחורה.
אה, בטח.
רפואה זה לא מדע מדויק, הם פשוט לא יודעים. תשמעי, אתמול בערב ראינו בערוץ 13, אני חושב שזה היה באחת התוכניות לפני החדשות, ראינו שני פרופסורים משיבה, תל השומר. ואחד מהם, אני כמעט קמתי ונשקתי אותו דרך המסך, אחד מהם אמר סוף סוף את מה שלי כבר ברור לפחות 3 חודשים. הוא אמר את זה במילים הכי פשוטות בעולם. הגיע הזמן שאנחנו נגיד לאנשים את האמת. אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים. פשוט... פעם ראשונה בעולם, שנופלת עלינו צרה כזאת שנקראת קורונה, אנחנו לא היינו מוכנים לזה, לא היה בחיים מעולם, בכל ההיסטוריה המתועדת, לא היה משהו שדומה לזה, לא היינו מוכנים לזה, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, אנחנו משתדלים כמיטב יכולתנו, וכמובן שבדרך, ואת זה גם אמרנו את זה כבר קודם, וכמובן שבדרך נופלים חללים, זאת אומרת כאילו, את יודעת מה היתרון של הרופאים, שהכישלונות שלהם לא מדברים.
כן.
כמובן שבדרך נופלים אנשים. עכשיו, במיוחד עוד אם נביא בחשבון שהחיסון הזה פותח במהירות C, והאישור שלו, של ה-FDA, זה אישור לא אישור בדיוק, ועוד כל מיני דברים כאלה. ברור שכאלה דברים יקרו. האנשים שנותנים לנו את החיסונים האלה, האנשים שבודקים אותנו, האנשים שרואים אחר כך את התופעות שאנחנו עוברים, אין להם מושג איך להתמודד עם זה. הם פשוט לא יודעים איך להתמודד עם זה. הבוקר הייתי אצל רופאה אנדוקרינולוגית בשיבא. רופאה מצוינת, מומחית. אני תמיד, כשאני מגיע אליה, תמיד, עכשיו התחלתי להגיע אליה בעקבות הגידול הזה. יש לנו שיחות ארוכות, כמו שאמרת לך קודם, אני תמיד אוהב לדעת, אז אני שואל הרבה שאלות ומדברים על הדברים. והיא גם אמרה לי, ניב, אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים. אני יכולה להגיד לך שכן, רואים לפי הבדיקות שיש לך כאן גידול, אבל מה פתאום הוא צמח פה פתאום, וזה די ברור שזה משהו שצמח לאחרונה, משום שאני בן אדם שנבדק המון שנים, המון פעמים. כן, בתקופה ששירתתי בצבא ובמילואים, הייתי מינימום פעם בשנה עובר בדיקת בריאות. אתם יודעים, טייסים חייבים בבדיקות בריאות מהסוג הקפדני ביותר. לאורך השנים האחרונות, לאור הגיל שלי, אל תשכחו, אני לא ילד, הולכות וגוברות כמויות הבדיקות והמעקבים למיניהם. אני בן אדם שנבדק כל הזמן, במעקב כל הזמן, וכמו שאמרתי קודם, גם יש לי קופת חולים מצוינת שדוגלת במניעה ולא בטיפול. אז אני באמת עובר יחסית המון המון בדיקות. איך זה שזה לא התגלה עד עכשיו? זה לא פעם ראשונה שעושים לי אולטרסאונד. מה פתאום עכשיו פתאום גילו שם גידול? מאיפה צמח הגידול הזה? וזה כנראה משהו של באמת, של התקופה האחרונה. עכשיו ושוב פעם, לא יודעים, אני לא רוצה חס ושלום שישמע מדבריי שהגידול הזה צמח לי בגלל החיסון. פשוט לא יודעים, אין להם שום רפרנס, אין להם שום ניסיון, אין להם שום ידע. מה שקורה היום בעולם שקשור לקורונה זה הכל חדש מאתמול טרי יצא מהתנור. לא יודעים על זה כלום, אפילו אותם מומחים גדולים שמדברים לך גבוהה גבוהה בכל מיני רעיונות טלוויזיה וכו', הם לא יודעים, הם פשוט אין להם מושג. אבל זה בדיוק הבעיה, שהאגו שלהם לא מאפשר להם להגיד את זה. אתמול היה פעם ראשונה, שמעתי פרופסור משיבה שראינו אותו, כמו שאמרתי בערוץ 13 לפני החדשות. הוא היה הראשון ששמעתי אותו שאומר, אנחנו פשוט לא יודעים. הוא דיבר דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בשיבה עשו ניסוי על הצוותים של שיבא, זאת אומרת, 150
צוותים. עם הזריקה הרביעית, נכון?
כן, מהצוות הרפואי שלהם שהתנדבו, עשו את החיסון הרביעי, טוטל כישלון, טוטל, הוא הודה, הוא אמר במפורש, טוטל כישלון. אני למשל שאלתי, באותו הקשר בדיוק, אני שאלתי את הרופאה שלי באחת השיחות שלה, אמרתי, תגידי, יכול להיות שאני בכלל לא הייתי צריך את החיסון השלישי, שאתם הרעלתם אותי עם עודף של חיסון, אולי השניים הראשונים מספיק, והרמות של הנוגדנים אצלי ברמה מספקת, וכשדחפתם את הזריקה השלישית, בעצם עשיתם אותי חולה. אז היא אומרת לי, אתה יודע מה? יכול להיות, אבל אנחנו לא יודעים מה צריכה להיות רמת הנוגדנים בדם, בשביל להגיד לך מתי להפסיק להתחסן.
בוא נגיד לך עוד משהו. אני אספר לך עוד משהו. פרופסור רצף לוי אמר על שרון אלרעי, ששרון אלרעי אמרה שהחיסון מעלה את הנוגדנים בדם, וזה בעצם מה שמראה בעצם על היעילות. מי שמבין בעצם באימונולוגיה יודע שה... כמות הנוגדנים בדם יכולה להראות דווקא על כך שהבן אדם נחשף לא מזמן לווירוס עצמו, אבל לאו דווקא מראה את החיסינות של מערכת החיסון, ואת זה אפשר לראות על ידי הנוגדני T, שזה בעצם בתאי הזיכרון של החיסון או whatever, כן? אני לא אולי אומרת את זה בצורה מדויקת, אבל בעצם זה אומר שנוגדני ה-T, אוקיי, שהם נוגדנים שלא בודקים אותם באופן שהם בודקים בעצם את הנוגדנים, הם אלו שמעידים אם יש או אין, ואת הבדיקות האלו, אינני יודעת אם ניתן לעשות, אני הבנתי שכן, אבל את הבדיקות האלו, דווקא את הבדיקות האלו, הם לא עושים. וחבל, שלא מתנהל, ההתנהלות היא מאוד מאוד...
אני רוצה להרחיב לך קצת את זווית הראייה, גם בעניין הספציפי הזה, לעולם הגדול, ואצלנו רואים את זה טוב מאוד גם כן, השתלטה תרבות הפוליטיקלי קורקט, יכול. אנשים כאילו מנסים לדבר בצורה הנכונה, להגיד את הדברים בצורה הנכונה, הנעימה וכל השאר, זה בולשיט אחד גדול, אבל זה מביא אותם למקומות שהם עוטפים במילים יפות שבכלל מכוונות לדברים אחרים לגמרי, את הדברים הכי מכוערים והכי רעים שקורים לנו. במקום לבוא ולהגיד בשיא הפשטות, ומי כמוני, ואני מניח שגם רוב האנשים האחרים, אני סך הכל די שייך לרוב הנורמלי, אני מניח שגם אנשים אחרים יבינו את זה, הלא... אני לא מצפה מכם שתהיו הסגנים של אלוהים או המלאכים שלו. תגידו לכולם שאתם לא יודעים, נקודה, מה הקטע? אתם לא יודעים, אתם בודקים, אתם מנסים, אתם משתדלים כמיטב יכולתכם. אני מקבל את זה, זה בסדר גמור. זה דבר שנחת על העולם בהפתעה, והשתדלו להתארגן על הטיפול בזה בצורה הכי מהירה. אני מבין שכשעושים דברים בחופזה יש תקלות, מי כמוני. מכיר את זה טוב.
ניב, לא להקטין, ניב, שנייה. לא להקטין, כי אנחנו מדברים פה על אנשים שעשו פרסומות ועושים פרסומות, עושים קמפיינים. זה לא פה...
זה החלק האינטגרלי והברור ביותר של שקיפות המור.
אנחנו מדברים על מחלקות, ואני רוצה עכשיו שניכנס רגע למה שאתה סיפרת לי היום. היו לנו כמה שיחות, השיחות שלנו לא נגמרות קודם כל מפחות מחצי שעה. גם אם אנחנו מתקשרים להגיד היי, זה היי של חצי שעה, וחצי שעה ומעלה.
תמיד יש אוקיי? משהו להגיד.
אז, כן, אז סיפרת לי כל כך הרבה דברים, הלוואי, ויכולתי להעביר את כל השיחות שלנו שאנשים היו שומעים, איזה דברים אתה עברת במהלך, ואני רוצה רגע להגיע לעוד איזה משהו מעניין שהיום אתה סיפרת לי. על אחת הרופאות, לא נגיד מי, אוקיי, כדי שלא יזהו, באמת אני שומרת על פרטיות השיחה שקיימת עם אנשים מסוימים, בכל זאת אנחנו נמצאים פה באיזושהי מדיה, אז אני אשמור על הפרטיות, אבל יש רופאה שאמרה לך בעצם, דיברה איתך על המחלקות לונג קוביד, שיש מחלקות של לונג קוביד, בוא תספר לנו.
אני שמעתי, זאת אומרת, זה התחיל בגדר של איזו ידידה שסיפרה לי את זה כשמועה, אבל אתמול בבוקר דיברתי עם רופאה, והיא פתחה לי סיפור שבכלל לא ידעתי עליו וגם לא מדברים עליו. מסתבר שלפחות בשלושת בתי החולים הגדולים, תל השומר, בלינסון ואיכילוב, פתחו מחלקות לפוסט קורונה, זאת אומרת לכאלה שכבר אחרי הקורונה, אלה שסובלים מכל האפקטים למיניהם, מכל שאריות לוואי למיניהם, מסתבר שכבר פתחו מחלקות כאלה. אז מהר 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 הרמתי טלפון לרופאת משפחה שלי ואמרתי לה, תקשיבי, אני יודע שיש כאלה מחלקות, אני מבקש תבדקי ותשלחי אותי לשם, כנראה הם יהיו האנשים היחידים שיוכלו לתת לי תשובות יותר רציניות, מה קורה לי עכשיו? מסתבר שיש מחלקות, ואגב, מסתבר שהמחלקות האלה מלאות לי כנראה אפילו יותר מאשר מחלקות הקורונה עצמם.
ומה הם מלאות?
מחלימי קורונה, ככה הם קוראים להם.
כן, לדעתי, אבל...
לדעתי...
אבל לא, אבל מה היא אמרה לך לגבי מי נמצא שם?
לדעתי רוב אלה, זאת אומרת לפי מה שאני הבנתי מהדברים, רוב האנשים שנמצאים שם זה אנשים כמוני, שהם לא עברו באופן רשמי קורונה, או לא יודעים שהם עברו קורונה, ונמצאים עם אותם תופעות שיש לי, והם מנסים לפענח עכשיו מה זה, ממה זה, מה קרה שם, איפה נכשל החיסון, או מה הפק בייצור שלו, או כל מיני דברים כאלה. היום גם למדתי עוד דבר, שלא כל הזה, שלא כל הבקבוקונים זהים, שתלוי מאיזה תאריך הזריקו לך, בקבוקן של תאריך ייצור מסוים, מסתבר שהם לא זהים בכלל. זה לא אותו חיסון כולם מקבלים.
זה עצבות שונות.
כן, זה עוצבות שונות, מתאריכי ייצור שונים, ומסתבר שהם לא לגמרי זהים. הם עוד אפילו לא למדו לייצר את זה כמו שצריך. שיפנו לטבע, הם יודעים לעשות את זה לא רע.
כן, טבע, סלש אורוביץ.
כן, אבל תשמעי, שוב פעם, אנחנו צריכים גם, כאילו, זה נורא קל להתנפל ולמתוח ביקורת וכו', ואני לא רוצה לעשות את זה.
לא צריך להתנפל, צריך פשוט רק לפתוח את אחת הקבוצות של נפגעי החיסונים, אוקיי? כן. ויש הרבה כאלו, ולראות מה הולך שמה, ולהבין שלא ייתכן, לא ייתכן, אני אומרת לך, שהדבר הזה נעשה בתמימות.
ויותר מזה, ולדבר על זה בגלוי, וכנראה ששני הדברים האלה מתנגשים אחד עם השני. כל אלה שחושדים שזה נעשה לא בתמימות, מתוך כוונות או אינטרסים כאלה ואחרים, זה מסתדר מצוין.
אני מכירה כמה מאות מיליארדים.
כן, כן.
אני מכירה כמה מאות מיליארדים של סיבות.
כן, כן, אני יודע. תראי, אמרתי מההתחלה שבוא נשים דגש, אני לא מתנגד חיסונים, אני עשיתי את כל החיסונים, אני ילד טוב ירושלים, אני גם לא מספיק יודע בשביל בכלל לקרוא לעצמי מתנגד או בעד החיסונים, אני לא רופא, אני מהנדס, אז אני לא בכיוון הזה בכלל, אבל אני כן בן אדם חושב, יש לי IQ מספיק גבוה בשביל להבין דברים, ועצם העובדה שלא מדברים על זה מסריח לי, בעברית הכי פשוטה, מה זה ההשתקה מסביב לנושא הזה? זה הבריאות שלנו.
אגב, דיברנו על זה שאין דבר כזה באמת מתנגד חיסונים. אין חיה
נכון,
כזאת.
זה גם מושג
זה, מומצא. זה מושג מומצא. עכשיו נניח, אתה כואב לך הראש, אוקיי? ואתה בוחר, ללכת, לא יודעת מה, לחבק עץ, לשים אקליפטוס, לשים במבער איזה משהו, ולא בוחר לקחת אדוויל. אז אתה הופך להיות מתנגד אדוויל.
לא, גם... תקשיבי למושג עצמו, עד כמה הוא מטומטם המושג הזה של מתנגד... מה זה מתנגד חיסון? כשהיית הילד לא קיבלת חיסון פוליו, אז מה, אתה מתנגד פוליו? מה זה מתנגד חיסון? אני לא שמעתי כזה. הלו, יש לנו חיסון במים שאנחנו שותים, באוכל שאנחנו אוכלים.
אבל יש חיסון. נכון, ויש לי שאלה רגע. אתה מחר הולך לקבל, יגידו לך לקחת חיסון ויעשו מחקר בשיבה שהיעילות שלו מדהימה. אתה תלך, תזריק כרגע, אמיתי, אתה עכשיו יכול לקחת את עצמך ולהזריק את החיסון הזה?
אני על עצמי יכול להעיד שמהיום ואילך, וזה כבר מתחיל לגבי הנושא של... אני אחד מאלה שצריכים לעשות עוד חודש או חודשיים את החיסון הרביעי, מהיום ואילך, לאו דווקא ספציפית לחיסון הזה, לכל חיסון שאי פעם יגיע בהמשך הדרך, אני מתחיל לבדוק בציציות לפני שאני חושב אם ללכת לקחת אותו או לא. אני לא מאמין להם יותר בשיט. זה מה שהם הרוויחו מזה שהם... סתמו את הפה ולא דיברו על מה שקורה.
זה מה שנקרא בחירה מושכלת.
ברור. אגב, זה דבר שקורה בדיוק אותו דבר בעולם המשפט. אתם בטח שמעתם בשנים האחרונות הרבה מאוד שאפילו שופטים בעצמם, בוכים על זה שהעם איבד את אמונו במערכת המשפט. בטח שהוא איבד את האמון שלו. למה שיהיה לנו אמון באנשים שמתנהגים כמו שאתם מתנהגים? אוקיי? היה, אגב, אני כתבתי על זה מאמר לפני משהו כמו 10 שנים, כתבתי על זה מאמר די נוקב. בטח שאנחנו מאבדים את האמון. ועכשיו אני מתחיל לאבד גם את האמון במערכת הרפואה, למרות שפעם אני הייתי מעריץ מוחלט שלהם. אני חשבתי שאנחנו המערכת רפואה הכי טובה בעולם, הכי מבריקה, הרופאים שלנו אלילים, הייתי מנשק את האפר שהם דרכו עליהם.
תראה, יש הצלחה מאוד גדולה לרפואה כשמדובר בהצלת חיים, בניתוחים, הצלחה מסחררת.
אז למה? אז בואי תסבירי
ברפואה
לי.
ברפואה פחות.
אולי את תצליחי להסביר לי.
ברפואה פחות, כי הם מטפלים בסימפטומים והם לא מטפלים בבעיה, ואז הבעיה
לא,
גדלה.
לא, לא,
דבר מאוד פשוט.
אני אשאל אותך דבר יותר פשוט, למה אנחנו הולכים כל כך הרבה?
למה?
באותו זמן שביבי רץ לפייזר לקנות מהם בפי ארבע במחיר את החיסונים, ואני מוריד בפניו את הקובע שהוא עשה את זה, אוקיי, באותו זמן פיתחו בנס ציונה חיסון ישראלי, שלא מבוסס על, איך זה נקרא,
מסנג'ר RNA.
כן. לא מבוסס על זה, זה חיסון.
אני לא אכנס איתך, לא אכנס איתך דווקא לדיון על העניין הזה, כי זה יותר מורכב, כי מרק להגיד יש חיסון הוא טוב או הוא לא טוב, כי יש פה עוד נושאים שנצטרך להיכנס אליהם, מהי הקורונה, במי היא באמת
לא,
פגעה.
אני לא רוצה להיכנס לנושא.
כן,
אין לי את הכלים ואת הידע.
יש פה כמה
בשביל
דברים שהם,
אבל אני כן שואל שאלה אחת, מה קרה עם החיסון הזה? איפה הוא נעלם?
אני יכולה להגיד לך שהפעם האחרונה שבדקתי, זה היה אתמול, שבדקתי מה קורה עם החיסון הישראלי, אז זה עומד על כך שבעצם הם, אין להם לכאורה מספיק הוכחות שהנוגדנים שלו הם מספקים, הם אומרים שהם מספקים, אבל אתה מבין שזה מאוד מאוד פוליטי, וגם אם הם היו רוצים להיכנס לשוק, אין להם מקום להיכנס לשוק.
תראי, אני הייתי
אוקיי,
בזמנו,
כי יש, רגע, אנחנו מדברים עכשיו גם, יש לנו פה חוזה שהוא מושחר.
כן.
אוקיי?
אני אתן לך דוגמה מעולם אחר לגמרי, שזה בדיוק עבד באותה שיטה. אני לפני כשלושה שנה הייתי שותף מאוד פעיל בפרויקט הלוי. את קצת נראית לי צעירה מדי, אני אפילו לא בטוח שאת יודעת מה זה היה. זה היה מטוס קרב תוצרת ישראל, שאמור להיות עד היום אחד המטוסים הכי טובים בעולם. ופיתחו אותו אצלנו בתעשייה אווירית, ופתאום, אחרי שהוא כבר עשה את הטיסות הניסוי הראשונות שלו, עצרו את הפרויקט, והוא נעלם מעל פני כדור הארץ. למה? למה?
אני חושבת שיש הזה, הרבה מקרים
אני
כאלו.
אני יכול להגיד לך מניסיוני, אני כבר הייתי אז מהנדס, כבר הכרתי את השוק, הכרתי מה שקורה וכו', הפרויקט הזה הקפיץ פה את מדינת ישראל כעשרה דורות קדימה מבחינה טכנולוגית, את כל המדינה, לא רק את התעשייה האווירית שעשתה אותו, כי הם פיזרו את הפרויקט הזה ממש לאורך כל התעשייה. למה סגרו אותו?
למה?
מעניין. כי האמריקאים אמרו, אנחנו לא נותנים לכם יותר כסף, אנחנו רוצים שאתם תקנו F-16. המטוס הזה פחות או יותר היה באותה קלאסה של ה-F-16, תקנו את ה-F-16 מאיתנו, אנחנו ניתן לכם כסף, תקנו מאיתנו את ה-F-16, ואנחנו נמשיך להחזיק אתכם בוויבוס.
יש לנו עוד כמה דוגמאות כאלו בהיסטוריה, לכל מיני המצאות נפלאות שיכלו להקל ולהוזיל ולהטיב, ולהטיב גם עם הסביבה, אבל עדיף לעשות את זה ככה.
ולמרות שכל העולם והחוטו
שזה,
יודעים
אתה יודע, אתה יודע מה קורה, שרק מעט מאוד אנשים מרוויחים, והרבה מאוד אנשים למטה מתאמצים כדי
ולמרות שכל העולם
לשרוד.
ואחותו יודעים טוב מאוד שאור השמש מחטא, ברוב המקרים הדברים האלה מבוצעים במחשכים, כמו החוזה שהושחר למשל, ואנחנו לא יודעים על זה, ואנחנו שפני ניסוי, ומשתמשים בנו, ואני נהפכתי, אגב, בכלל בגלל דבר אחר לגמרי, זה בגלל הסיפור של הגירושין, מה שקורה לגברים גרושים פה היום במדינה, אני נהפכתי לחשדן מוחלט בכל עניין ודבר. אומרים לי בוקר טוב, אני פותח את הדלת לראות אם יש אור בחוץ. אני היום חושד בזבוב שעובר באוויר, אני חושד בו. וכאילו, זה קצת מטורף, זה לי נשמע מטורף. אבל זה לאן שמביאים אותנו, כאילו. כמה אתם חושבים שאתם חכמים שתצליחו להמשיך לעבוד עלינו בכל דבר ועניין? אבל זה בכל דבר ועניין. זה באוכל שלנו וזה במים שאנחנו שותים. ואת יודעת דרך אגב שאנחנו שותים מים שאין בהם מספיק, איך זה נקרא?
מגנזיום.
ושזה גורם לתופעות של התכווצויות שרירים, בעיקר ברגליים, נוראיות.
זה קורה גם, זה גם גורם לחוסר במגנזיום, גורם גם כן לדום לב.
יפה, והם יודעים את זה, זה בא דרך אגב בעיקר בגלל שימוש במים מותפלים, נכון. והם יודעים את זה, והם לא עושים שום דבר, שותקים.
הם מאוד דואגים לבריאות שלנו, אבל הם מוצאים עכשיו מיליארדים, סכומי עתק יוצאים כאן על הקורונה מהיום למחר, מהיום למחר סכומי עתק, ושיושבים על התקציב סל התרופות השנתי,
מוציאים משם תרופות מצילות חיים מכל מיני סרטנים.
בדיוק, מוציאים גם כן תרופות שם מצילות חיים, ואתה רואה כאילו ילדים קטנים, שאימהות מתחננות, שיתרמו.
אבל הכי חשוב שיש 54 מיליארד שקל לתת לאבס.
טוב, אנחנו לא ניכנס לדברים האלו קדימה.
זה באותו מקום, שתביני משהו, זה בא בדיוק מאותו מקום. ה-54 לאבס, זה שוחד שמצליח בינתיים לקיים על קראי תרנגולת את הממשלה הנוכחית, אותה ממשלה נוכחית שמבלפת אותנו ומשקרת לנו בפרצוף ועושה עלינו ניסויים קליניים בנושא החיסונים. זה אותו הדבר בדיוק, תביני. זה שני מישורי חיים שונים לחלוטין, אבל המעשה, צורת החשיבה, התכנון, האסטרטגיה וכו', זה באותו דבר, מאותו מקום. ה-54 מיליון מיליארד שח האלו של הבאס, סליחה, אני צריך את זה לתקציב הבריאות.
אתה יודע מה הם יכלו לעשות עד עכשיו עם כל הכספים האלו שהם הוציאו על הקורונה? איזה דברים מדהימים ומופלאים, אבל אנחנו היום נצטרך לשלם את כל הכסף הזה בהתייקרויות. שיהיה ברור, אנחנו משלמים על זה בהתייקרויות,
והם... 10% עלייה במחירי נדלן, 10%!
יותר, מאז הקורונה, הנדלן עלה ב-19.5% במרכז תל אביב, ו-10%, בין 9% ל-10%, עד 11% בפריפריה.
את יודעת מה המשמעות של זה? חצי מאזרחי המדינה הצעירים שהיו אמורים עכשיו להיות במקום של לקנות בית ולבסס את עצמם מבחינה כלכלית, הם יכולים להמשיך לחלום על זה.
הם לא יכולים לשלם חשמל. נכון. אוקיי, היום ראיתי איזה מסכנה, חשמל. חשמל לא יכולה לשלם.
וזה חשמל שאנחנו בשלב זה של חיינו
היינו... איזה אימא שמחממת, מספרת שהיא מחממת אותה ואת ילדיה מתחת לשמיכה והיא מדליקה את הפן. אני יודעת מה לעשות, דברים הזויים.
עכשיו, עוד, גם אל תשכחי גם עוד דבר. זה אותו חשמל שבשלב זה היינו אמורים לקבל אותו חינם בגלל בערות הגז שגילו אצלנו. איפה החשמל הזה... הוא היה צריך להיות מוזל עכשיו לרמות כאלה שכל אחד היה יכול להדיק 12 מנורות בחדר.
תקשיב, הכל פה באמת מתפורר, וכנראה שזאת היא התקופה שאנשים באמת יבינו שאין פה באמת אבא ואימא, והם צריכים לדאוג לעצמם, והם צריכים להתחיל לקחת אחריות כדי להבין מה קורה, ללמוד בעצמם את החומר, לעשות שיעורי בית, ולהבין מה קרה פה בכל אותם השנים שהם חשבו שיש אבא ואמא שדואגים להם, והם יצאו והם ראו קצת יותר קשה, הם לא הבינו מה הקשר בין הקושי לבין הניהול הכושל הזה, ועכשיו זה כאילו מתפוצץ בפרצוף, וזה מראה בעצם את כל ה... לא יודעת באיזה מילה לבחור, חלמאות, זה מילה עדינה מדי, שחיתות שלטונית קשה, ריקבון קשה ביותר, יש לנו בתי משפט, אין לנו שופטים, יש לנו חוק, אין לנו צדק.
בדיוק הזכרת לי את זה עכשיו, אני זוכר, לפני הרבה שנים כבר הסיפור הזה קרה, וזו הייתה בדיוק התקופה שאנחנו התחלנו לעשות הרבה רעש בקשר לנושא הזה של תלונות שווא. שהלכו והתנפחו לממדי מפלצות.
אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לנושאים האלו בתוכנית הזו.
לא, אבל אני רוצה לספר לך את זה בהקשר אחר של עולם המשפט. אוקיי. מי קידם את הנושא הזה של תלונות שווא הכי הרבה? הגברת דורית בייניש.
אנחנו לא יכולים להיכנס לנושא הזה.
אף אחד משום מה לא זוכר את הסיפור שהיה בזמנו עם המשפט של חיים רמון. לא זוכרים את זה פתאום. עכשיו, למה אנחנו צריכים להמשיך להאמין לכם אחרי שהתפרסם הסיפור הזה?
יש עוד הרבה סיפורים של למה אנחנו צריכים להאמין
לכם.
אני
היום אומרים לי, לך לבית משפט על משהו מסוים. אני יודע, אתמול נסעתי בכביש, מישהו נכנס בי מאחור, אמרתי לו, אתה יודע מה, עזוב אותי, לא.
עדיף לא להגיע לשם, עזוב אותי בזה.
בוא נלך ביחד לפח, תשלם לו במזומן ושלום, לא רוצה להגיע איתך לשם.
אתה יודע מה? אתה יודע מה? מה שאמרת עכשיו, אני רוצה לסיים איתו, עם אנשים יסגרו את הדברים בינם לבין עצמם, לא יפסיקו להשתמש במערכת המשפט, אולי אז שהם ישבו שם ולא יהיו להם הרבה מאוד תיקים שהם יעבירו אותם איך שבא להם, אוקיי? באקטיביזם שלהם. אז אולי אז יהיה להם זמן לשבת ולחשוב למה אנשים לא רוצים לבוא לפתח בתי המשפט. הדרך היחידה היא במחדלים, לא לעשות דברים, פשוט לגמרי. לא לגשת לשם, לא לתת להם כוח, לגמרי. לא לתבוע, לנסות להסתדר ביניכם לבין עצמכם, גם גברים ונשים, אם כבר אנחנו מזכירים את הנושא הזה, עדיף לכם לא להגיע לבתי משפט, אני יודעת ששמעתם את זה הרבה,
יותר מזה, לא אפילו להגיע. אפילו לא להגיע לגישור שהוא גם חלק ממערכת המשפט, כן. אפילו אליהם לא. תסתדרו ביניכם, תשבו עם שני חברים,
נכון.
תעיפו סתירות אחד לשני ותסגרו
עדיף,
עניין.
עדיף, עדיף. תיקחו בני משפחה, תיקחו חברים שמסתדרים, תראה לאן הגענו, אבל תיקחו בני משפחה, באמת, אם אנחנו כבר יכולים לעשות למישהו משהו טוב, זה להגיד לו עכשיו, חבר'ה, אם אתם עכשיו החלטתם שאתם רוצים להיפרד, המקום האחרון שאתם רוצים להגיע אליו, זה לבתי משפט, כי כולם מפסידים שם. גם אם תרוויחו, אתם תפסידו.
כשאני עשיתי בזמנו את טירונות קורס טייס, זה היה ממזמן, הנועלים אז היו לגמרי שונים ממה שהם היום, כששני אנשים, ברוח החינוך לצוותיות, כששני אנשים היו רבים, ואת יודעת, זה קורה לפעמים, מתחממים, אפילו אנשים חכמים ושקולים, מתחממים לפעמים, במיוחד בלחץ של טירונות קורס טייס, השניים היו מתחילים לריב על מה שאת יודעת, מה היו עושים להם? קושרים להם את יד ימין ליד שמאל של השני,
אומרים
להם, עכשיו שבוע אתם לא זזים אחד מהשני, עד שתלמדו להסתדר.
כמו חתולים סיאמים, יפה.
בדיוק. עד שתלמדו להסתדר, ככה צריך לעשות לכולם עכשיו. אני אומר לך, אתמול מישהו דפק אותי מאחור בכביש 5, שנסעתי לשיבה, מישהו נכנס, מישהו לפנינו בלם בלימת חירום, אני בלמתי אחריו, אני בלמתי בסדר, כי שמרתי מרחק, זה מאחורי, לא שמר מרחק, נכנס בי מאחור. נעמדנו בצד, הסתכלנו, ראיתי, אין, לא היה שום סימן, זה היה מכה אמנם, אבל לא השאיר שום סימן. אמרתי לו, אחי, יאללה, יש לנו מספיק צרות בחיים, שיהיה לך יום טוב להתראות, ונסענו. אמר לי, בוא נגיד לי, וואה, אתה משוגע, איזה בן אדם אתה. אמרתי לו, תגיד לי, חסר לנו צרות עכשיו, עכשיו מה אתה רוצה, שנלך לבית משפט עכשיו, אז זה שנתת לי מכה והפלסטיק שם התעקם קצת. עזוב, יש מספיק צרות בחיים, תרגע. אמרת לו, אם לי מישהו יש מקום לבוא בטענות, זה הרי לי, אתה פגעת בי. עזוב, בואו, ניפרד כאחים ונלך מפה.
ניב, אני רוצה להודות לך, שיחה מעניינת מאוד, ותמיד נעים לי לדבר איתך. אני רוצה גם להודות לשלומי, שלומי הכיר בינינו. ולספר אפילו, אם לא אכפת לך לספר, כאילו... שאתה היית אומר לשלומי, לך תתחסן, כי שלומי לא מחוסן.
נכון.
היית אומר לו, לך תתחסן.
היו לי איתו ויכוחים ארוכים, שאני עוד הייתי בצד הזה של שחשבתי שהחיסונים זה דבר טוב. עבר לי, זה בסדר, עבר לי.
עבר לך.
אני קיבלתי חיסונים נגד זה.
קיבלת, זה החיסון נגד החיסון. אני רוצה להגיד לך משהו, שתדע. שאין דבר כזה חיסון, זה גם כן שקר. מערכת החיסון היא בעצם זאת שאחראית למה שהיא אחראית. מה שיש בחיסונים זה סוג של מניפולציה, וכשאתה עושה מניפולציה למערכת כל כך קדושה ומדויקת, אתה יכול רק לשבש אותה. אז...
אני נותן לך את הגושפנקה לזה מעולם הזוגיות, כשאת עושה מניפולציה על הזוגיות, זה גם שם קורה דרך אגב. בדיוק אותו דבר.
כן.
בדיוק אותו דבר. את צודקת. זאת מערכת קדושה.
אסור לגעת בה.
וצריך בדחילו רחימו כל דבר לגביה, לבדוק.
בצניעות רבה מאוד. ובייחוד ובייחוד שאתה מתעסק עם ילדים, תקשיב, הם הולכים לתת את זה עוד מעט לתינוקות, שלא נדבר על זה שהם נותנים את זה לילדים, כאילו, בוא.
הילדים שלי כבר גדולים, ואני כבר לא מחליט כל כך לגביהם, והם כן. עושים או לא עושים את החיסונים על פי שיקול דעתם, אבל אני במקום הורים היום הייתי בבנק, דיברתי עם סגן המנהל, יש לו 3 ילדים, והוא מתלבט עם עצמו. אמרתי לו, תחשוב מה אתה עושה לילדים. יכול להיות שאתה הורס להם את החיים, אתה הופך אותם לנכים. תחשוב טוב מה אתה עושה לילדים. אמרתי לו, הוא אומר לי, אבל כולם במשרד, אמרתי לו, כולם במשרד הבריאות ממש לא מעניינים אותי, תחשוב מה אתה הולך להכניס לגוף של הילדים שלך.
מדהים. ואתה פשוט הפכת להיות שגריר, כי בעצם אתה גם בא ממקום מאוד, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שאתה מתנגד לאיזשהו חיסון כזה או אחר, ואתה מספר מניסיונך, ואתה גם סיפרת לי היום, ככה ממש ממש לסיום, כי אנחנו חייבים לסיים עכשיו, סיפרת לי על המשפחה שלך, כן? שהם בעצם כולם, והם עכשיו חלק מהם, לא נגיד מי, לקחו את החיסון הרביעי, והם ממש מצטערים, כי בעצם אחרי, התגלה שהוא מיותר.
אחרי הרעיונות שסיפרתי לך קודם, שהיו אתמול בטלוויזיה עם 2 פרופסורים משיבה,
כן.
בערוץ 13,
כן.
אני ישר צלצלתי להם, תדליקו את הטלוויזיה, תקשיבו, ישר ידעתי שזה. עכשיו הם כבר מצטערים שהם לקחו את החיסון הרביעי. הם כבר יודעים שמה שנקרא, אכלו אותה. אני לא עושה את החיסון הרביעי, לא אכפת לי שום דבר. עד שלא יבואו ויוכיחו לי שזה בטוח וזה לא עושה שום דבר רע, אני לא עושה אותו, לא מעניין אותי. אז אני לא אלך לכנסת, הם הפסידו, לא אני.
יפה. כן, שכבר מבינים שזה עניין של חיים ומוות, ו...
זה ממש חיים ומוות.
זה חיים ומוות. אני
בחודשיים האחרונים... עברתי ימים שאני ממש כבר רציתי שיבוא המוות, אני כבר הרגשתי כל כך רע, שאמרתי, טוב, די, מספיק. מספיק? עשיתי את החיים שלי, ניצלתי את החיים עד תומם, מספיק? אבל אז נזכרתי שהילדים עוד קצת צריכים אותי לעוד כמה שנים, אז...
גם אנחנו צריכים אותך, ואני יודעת שאתה גם עושה עבודה מופלאה במאבק שלך, ויש דרך אגב, ראיתי כבר תגובות בתוכנית עצמה עכשיו בשידור, שאנשים גם היו כל מיני המלצות לרפואה אלטרנטיבית וכולי. בכל מקרה, תסתכל גם כן על התגובות עצמם. גם ראיתי ששלומי ביטון הגיב לנו, הוא גם רואה את השידור הזה. אז תודה גם באמת לשלומי, שהוא... הוא איש קשר שלי,
אותנו.
כן, והוא איש קשר שלי יומיומי. אנחנו משוחחים הרבה מאוד בהודעות ובוואטסאפ ובכלל. אז, נכון, איש מדהים, איש מדהים. ממש איש מדהים. אז הקורונה הביאה כמה מתנות, ללא ספק, היכרויות מדהימות עם אנשים. והרבה הרבה מאוד סוגיות שבעצם מסתברות ומתבררות, וקורה פה משהו ללא ספק עוצמתי, שגם מחבר מעבר לכל הפילוג, יש פה גם הרבה חיבור, ואנחנו חייבים להודות על כך. אז ניב, תודה רבה לך. ואנחנו כמובן נמשיך להיות בקשר, וכמובן אני יעקב אחרי הסיפור איתך, כי אני רוצה לדעת איך מתקדם, ואני מניחה שאני גם אבוא לבקר אותך. בהחלט, בהחלט, נבוא לבקר אותך.
סיפרתי עלייך לבוני והיא מחכה לך.
כן, אוקיי. מאחלת לך רפואה שלמה, ואנחנו גם בקשר על זה, מן הסתם. אוקיי? לינקים לכל מיני דברים.
אם תרצי פעם לדבר על הנושא של האבות הגרושים ומה שעושים להם פה במדינה, גם נושא שיש לי הרבה מה לספר לך עליו.
אוקיי, בהחלט.
לא יודע איך אצלכם, אבל אצלנו מתחיל בחוץ מבול מטורף.
אני כרגע נמצאת בצפון, אז אני מניחה שגם כן
יגיע
אצלי.
אליכם,
כן. כן, כן, גם אצלי יש...
אם הוא יצליח לעבור את כביש הארבע.
אני אפילו את הוישרים. אני אפיל את הווישרים בדרך חזרה, וגם ככה איזה
תיסעי חזרה דרך כביש 2, לא דרך כביש 4.
אוקיי, תודה על הטיפ. אז תודה, ואנחנו נשתמע.
נשתמע בשמחה רבה. תודה.
תודה לך, תודה.
תודה, ביי.
ביי. טוב, אז עוד תוכנית הגיעה לסיומה. לי בכל אופן היה מרתק ומעניין לשמוע את האיש היקר הזה. ואם אתם מכירים עוד אנשים שנפגעו, שהיו רוצים לחלוק את הסיפור שלהם, אתם יודעים איפה להשיג אותי. אז לילה טוב. ביי.